ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם על שוברט, פרנץ שוברט, המלחין הנהדר שאני אישית מאוד מאוד אוהב. הפודקאסט של היום הוא בעיקר על הבלתי גמורה, ועוד כמה הפתעות נחמדות. נזכיר לכולם, הקבוצה החדשה שלנו, מוסיק אינן, קלאסיק אינן, הפודקאסטים, כולם כמובן מוזמנים, תכני וידאו, דיונים, שיחות, מרתק מה שהולך שם. יאללה בואו. שוברט, הבלתי גמורה, ועוד, האזנה נעימה. המוזיקה של שוברט, אנחנו בדרך כלל חושבים, בלי לבדוק לעומק, שהוא אחרי בטהובן. זאת אומרת שהוא ממשיך, לא בדיוק ממשיך דרכו, למרות שלדעתי כן, אבל ודאי שהוא כרונולוגית נמצא אחרי, וזה לא מדויק. שוברט נפטר שנה וחצי אחרי בטהובן. זה כאילו, זה טרגי. שוברט הוא... לדעתי, הדמות הטרגית בהיסטוריה של המוזיקה, שאני לפחות מכיר. המיתוס על אמדאוס, על מוצרט, שדיברנו עליו באחד המפגשים הקודמים, על אמדאוס הוא באמת מיתוס, אבל על שוברט הוא נכון. המוזיקאי שבאמת נפטר בגיל מאוד צעיר, צעיר מכדי להספיק לעשות משהו, ו... ובחוסר כל, באמת אני מרוד, לא זכה למכור כמעט שום יצירה שלו בימי חייו. זה שוברט. זה דמות מאוד מאוד טרגית. כן, הוא היה מנושאי הארון בלוויה של בטהובן, ושנה וחצי אחר כך נפטר בעצמו. שוברט, אגב, אנחנו נדבר על זה אחר כך, ידע שימיו ספורים. זה סיפור מאוד טרגי. ו... מה שאולי באמת מרתק בהקשר של הסימפוניה השמינית הבלתי גמורה, זה שאכן נסיבות בכלל המצאותה של היצירה הזאת, או ההיסטוריה של היצירה, היא כשלעצמה מצלצלת, נשמעת הזויה לחלוטין, ובאמת רק דמות כמו שוברט, שבימי חייו לא זכה להכרה, דבר כזה יכול היה לקרות עם יצירה שלו, ויצירת מופת כל כך גדולה. בהמשך, בהקשר של השירים, ניכנס מעט יותר לדמותו של שוברט, וגם לאורח חייו, שלמעשה זה מה שכנראה גמר אותו. אבל בינתיים, השמינית, הבלתי גמורה, היא... כשאומרים הבלתי גמורה במוזיקה, זו תמיד זו, השמינית של שוברט. למרות שיש ברפרטואר, אפילו ברפרטואר הסטנדרטי, עוד כמה יצירות לא גמורות. יש נגיד את התשיעית של ברוקנר, יש את העשירית של מאלר, ויש ודאי עוד הרבה מאוד יצירות לא גמורות של הרבה מאוד מלחינים שלא הספיקו לסיים את היצירה ונפטרו לפני כן, או דברים אחרים. במקרה הזה, זה אפילו לא הייתה יצירה ששוברט כתב לקראת סוף חייו. המאוד קצרים גם ככה. כאילו, את זה הוא כתב בגיל 20 ו... חמש, ב-1822, נפטר ב-1828. אז עוד שש שנים אחר כך הוא חי, ויכול היה כנראה להשלים אותה אם היה רוצה. אבל אנחנו באמת לא יודעים יותר מדי על היצירה הזאת. זה הסיבה שבגללה בכלל יש אותה או יש אותה קיימת לנו, היא בגלל ששוברט שלח שני פרקים של הסימפוניה, לאקדמיה בגרץ, לאות תודה על איזה איתור שנתנו לו. שם זה הגיע לידי אחד מאנשי הפקולטה ששוברט הכיר, ונשאר מאיזושהי סיבה אצלו. הוא פשוט לא מסר את זה הלאה או משהו, וזה פשוט נשאר אצלו 40 שנה. עד שלקראת מותו, הוא החליט מאיזושהי סיבה לספר שיש לו מנוסקריפט של שוברט. מדוע הוא לא מסר את זה לפקולטה אז? מדוע החליט לספר את זה 40 שנה אחר כך? זו, אף אחד לא באמת יודע, ויש הרבה מאוד ספקולציות, זו היסטוריה מאוד מעניינת של יצירה אחרי הכל. ודאי של יצירה כל כך אהובה. אבל התגובות של הקהל, שהקהל בווינה, שומע יצירה אלומה של שוברט 40 ומשהו שנה אחרי, ב-1865 הבחורה שלה, יצירה מ-1822, שני דורות אחר כך, שכבר מאוד אוהבים את שוברט, כי אחרי מותו, בזכות השירים שלו, הוא נהיה אומן נורא חשוב. באמת צריך כנראה לפעמים, ודאי שבגיל כל כך צעיר, שכששוברט נפטר, ואותם שירים שלו שכבר היו בסירקולציה כבר אז, מעט לפני הפריצה שלו, הוא הפך להיות מוזיקאי מאוד מאוד אהוב בווינה. ו-40 שנה אחרי מותו כבר חיספסו בנרות כל שביב, כל שמץ יצירה שלו שניתן למצוא. זה סיפור מאוד מעניין. השירים של שוברט? כן. אותם, השירים של שוברט, שוברט היה אחד מכותבי השירים הנפלאים בהיסטוריה, אנחנו קוראים לזה לידר, לשיר האמנותי הגרמני. אבל לידר נשמע אולי משהו אמנותי גבוה, וזה חצי נכון. מצד שני, השירים הנפלאים, הלידר של שוברט, אנחנו אפילו שרים אותם בעברית. למשל, מפורסם מאוד, ובואו נשמע את זה באמת בפשוט, להתענג מעט על מוזיקה שוברט יפה, לפני הסימפוניה. התיאור המוזיקלי של דג השמח במקרה הזה, שימו לב לפסנתר. אני חושב שבעברית יש לזה מילים באמת. אתם יכולים אולי להזכיר לי. מי ששרה זו רנה פלמינג, מאוד דרמטית, מתאים לשובר. זו דוגמה לשוברט. שוברט, יש לנו צורה טובה איתנו כחבר אביב. מי לא יכיר אותנו, פרחי הצבעונים. כן, זה על הצבעונים. מי לא יכיר אותנו, פרחי הצבעונים. נכון, זה כזה. איזה יופי. אז כן, זה, בכל שפה יש את השיר הזה. וכמה וכמה שירים של שוברט הם עד כדי כך טובים. פשוט ככה. סליחה, אני דיברו. שיר אביב.
שלומי. אני,
כן, כן.
שלומי, כן. אני עולה לך רגע לשידור.
ודאי. אחת. הנה, כי בא אביב. יפה. זה לא זה כבר. זה היה הוא.
וזה רגע, אם אתה רוצה...
זה התחיל בזה, אבל...
כן, כן,
הנה. איזה יופי. שלחי הצבעונים, כן.
אוקיי, אבל באנו לשמוע אותך.
לא, נהדר, זה מרגש אותי, באמת ככה. אני יודע שסבתי זל הייתה שרה לי את זה. כאילו, זה באמת ככה. זה נהדר. כתבו, איילה כתבה שזה קטע מתוך חמישייה שלו, זה לא מדויק, את החמישייה הוא בנה מסביב לשיר. וזה העניין, השירים של שוברט היו כל כך פופולריים, עוד בחייו בחברה הגבוהה בווינה, רק זה לא היה שווה כסף, איש לא קנה את זה. אבל היו ערבים חברתיים שלמים מסביב להם, ששוברט יושב על הפסנתר ומנגן, ושר את שיריו. הציורים, יש ציורים מפורסמים של ההתכנסויות האלה, נקראו שוברטיאדות, שפשוט הוא שר את שיריו באירועי חברה בווינה על הפסנתר, בזמן שבאמת הוא צעיר חסר כל, סובל מסיפיליס, שחי אצל מטיבה וחבריו, אין לו אפילו איפה לגור הרבה פעמים, אבל אנחנו באמת רואים את שוברט פה, אם היה שורד, היה לפני הפריצה הגדולה שלו, כי הוא כבר הפך להיות מאוד אופנתי ופופולרי באותם שירים שלו. שירים בלבד, לא סימפוניות, לא שום דבר אחר. כל הרפרטואר השוברטי האחר שאנחנו כל כך אוהבים היום ומכירים, התגלה אחרי מותו, או למעשה זכה להכרה אחרי מותו. השירים, כבר כאן אנחנו רואים בציורים האלה של התקופה, ואחר כך, למשל ציור של קלימט, שזה אחרי זה, סוף המאה ה-19, ש... מתאר את אותם אירועים מפורסמים שהיו בתחילת המאה עם שוברט על הפסנתר. אז השירים האלה הם מה שבעצם היו בסירקולציה של שוברט, ומכאן בא כל השאר, ולכן הגילוי המאוד מאוחר של הסימפוניה. כי המוזיקה של שוברט לא נחשבה בהתחלה. הוא לא היה נחשב מספיק. לקח לזה זמן. אבל איזה רפרטואר האיש הזה הוציא. באמת לא הספיק מספיק. היה חי יותר? שיר מקסים נוסף לפני הסימפוניה, מאותה סדרה של שירים, שירי ילדים גרמנים, מאוד מפורסם בגרמנית, היידן רוזליין, רוזליין, לי קשה לבטא את זה בגרמנית. שיר מקסים, פשוט כל כך יפה. הארצות הדוברות גרמנית, השירים האלה פשוט כולם מכירים אותם, זה כזה. הרבה מהם גם אנחנו, כמו אפוריל. שוברט, המוזיקאים שביניכם, עושה פה דברים מאוד מעניינים מבחינה הרמונית. זה נשמע תמים. אבל זה? נהדר. יונה יפה, כן, יונה אומר, המיוחד הוא שהפסנתר מנגן קו אחר לתמיכה כמו מוזיקה קאמרית. כן, שוברט מאוד פיתח את הנושא של ליווי הפסנתר לשירים. ודאי, שמענו את זה מצוין גם באפורל. איך הליווי, איך הפיגורציות של הליווי נשמעות באמת כמו תנועה של דג. ודאי שזה נמצא, ונשמע את זה בשירים שעוד נשמע אחר כך לסיום, אבל בינתיים אני רוצה לעבור למנה העיקרית לסימפוניה, ואחרי שהבנו מהי הפואטיקה השוברטית, כמו שניכרת בשירים שלו, אז אפשר גם להבין את הסימפוניה, כי אמנם זה 1822, זו השנה שבה נכתבה, או שבה הולחנה התשיעית של בטהובן. שוברט ובטהובן עד כדי כך חופפים. אז זה תאריך מאוד מוקדם לסימפוניה רומנטית, אבל כן, השמינית של שובר היא סימפוניה רומנטית לגמרי כבר, והיא סימפוניה רומנטית פואטית, היא מתארת משהו פואטי, אמנם לא ספציפי, האבסטרקט הוא מוחלט, הצורה היא צורת סונטה מורחבת של שוברט, אבל עדיין ברור שהדבר הזה הוא לגמרי פואטי של מישהו שיודע לכתוב שירים. הוא לירי כל כך. הנושא המאוד מפורסם מתוכה, הנושא השלישי. מה יותר לירי מזה? ובשנייה ששומעים את זה, שוברט, ברור, זה שוברט. אבל בגלל שזו סימפוניה, שוברט לא ממשיך את זה. אנחנו נראה בתוך הפרק עצמו, איך הנושא הזה, איך התמה הזאת, נעצרת. הוא לא מסיים אותה, הוא חוזר אליה פעמיים. אבל אנחנו עוד נגיע לזה. אז שוברט, בתור באמת, מלחין מאוד פואטי. כותב שלוש תמות כאן, של הפרק הראשון בסימפוניה. ששלושתן פואטיות, שלושתן מאוד מאוד יפות, ואנחנו נראה איך הוא מפתח כל אחת מהן. הראשונה ממש פותחת את היצירה, פותחת את הפרק הראשון שלה, באופי באמת מאיים. בגלל שהיצירה היא אבסטרקטית, אין לה תוכניה או פרוגרמה, אין פה שום משמעות למה בדיוק זה אומר, אבל היא כל כך טעונה באמת אמוציונלית, כמו ששמענו את הנושא הזה עכשיו, שבאמת מעניין מה כוונתו של שוברט בפתיחה כזאת. עכשיו, זה כמעט נשמע כמו סתם משהו, כמו איזשהו פתיחה באמת שלא קשורה לשום דבר, שהדבר הרציני מתחיל פה. אבל זה למעשה הנושא השני. הפתיחה ההיא, זה הדבר שאחר כך שוברט יפתח מאוד. הנושא השני הזה גם כל כך יפה. שני נושאים שמענו, והשלישי שמענו גם קודם, אבל בואו נראה מה שוברט עושה איתם, כי באמת, עם הנושא הראשון שלו, עם זה, הוא מזכיר אותו פעמיים בפתיחה, כאילו במה שנקרא אקספוזיציה בהתחלה, ואחר כך ברא-אקספוזיציה. אבל בחלק הפיתוח של הפרק, אנחנו שומעים כזה דבר, לגמרי אסרטיבי, זו לא הפתיחה, זה הפיתוח הסימפוני, המאוד בטהובני של הנושא הזה. אז זה בדיוק הקשר הזה בין הרומנטי מאוד לבין העדיין קלאסי, הפיתוח המוטיבי המאוד עדוק הזה, כמו שאנחנו יכולים לראות בנושא המפורסם, שהוא מפותח מיד, מיד אחרי שהוא מוצג, שוברט מפתח אותו באופן מעניין שוב את חלקו. יש קונפיגורציה. אז החלק באמצע זה. בסולם אחר. לכן מתפתח בדיוק ככה, מיד אחר כך. זאת אומרת, שוברט באמת שומר פה על ההשפעה הבטהובנית המאוד חזקה של הדבר המדויק, הפיתוח המוזיקלי המאוד נוקשה. ואנחנו נשמע את זה עכשיו בתוך קונטקסט, אחרי שאנחנו מכירים את שלושת המוטיבים, וגם כתבתי למעלה, אפשר לראות שמה זה כל דבר, וגם אני אתאר את זה תוך כדי ההזנה. עכשיו, אחרי שאנחנו מכירים את הנושאים, באמת אפשר להתרשם מהפרק הנפלא הזה. וכמו שאתם יכולים לראות אפילו על צורת הגל, הוא מאוד למעלה ולמטה בדינמיקה שלו. חזק חלש, חזק חלש. זה גם מאוד מאפיין את הסימפוניה הזאת, ובכלל, אפיין אחר כך, שוברט מאוד השפיע לאו דווקא בזאת, מאחר וזאת באמת 40 ומשהו שנה, לא ידעו על קיומה. התשיעית שבאה אחר כך, היא המשפיעה לסגנון השוברטי, שבאה אחר כך גם. אבל שימו לב כמה עצירות יש כאן. דבר שלפני זה לא היה מקובל בכלל, ושוברט פה עושה את זה. ואחר כך ברוקנר בסימפוניות שלו ומאלר עוצרים, עושים פאוזות ארוכות המון פעמים, ואנחנו רואים את הדינמיקה המאוד משתוללת הזאת. לכל האורך, והקיטוע של הנושאים, הקיטוע של התמות, הוא באמת דבר רומנטי כבר, שבטהובן היה ממעיט לעשות, לקטוע אותם באמצע. הפיתוח הוא בהחלט בטהובני, הבנייה כבר פחות, והתחושה הלירית כאן, היא הדבר שבאמת מאפיין את שוברט במעט מעט מוזיקה סימפונית שהספיק לכתוב. בואו נשמע את הפרק המדהים הזה. נושא ראשון. פתיחה למעשה. שיהיה נושא ראשון. ומיד, מה שנשמע כמו נושא ראשון, אבל בעצם הוא שני. יפה כל כך. זוהי המנגינה ששוברט לא גמר אף פעם. נכון, אני זוכר שזה היה. שרו את זה על זה, נכון. יפה. אז הנה, הנושא גדל, 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 ולא ממש נגמר. ועברנו... ועל הרגע הזה כתבו אחר כך בעיתונות הווינאית, אחרי הבחורה, שפה הם הרגישו ששוברט נכנס לאולם, הם כל כך התרגשו לשמוע את זה. שוברט כבר 40 שנה אחרי, שני דורות אחר כך, היה כל כך אהוב. אז כן, ששומעים את הנושא הזה, השמיים נפתחים. אבל תראו, הנושא לא נסגר ולא נגמר. הוא נעצר וממשיך באופן די מאיים. זה לא שיר. זה יכול להיות שיר נהדר, אבל זו סימפוניה. עצרנו. אלה הפאוזות. עוד מאיימות. ומיד מתפתח אותה פרזה של שלושה תווים. הפרזה ממקודם מתפתחת עכשיו של אותו נושא שלישי. קבוצת נושאים שלישית. ושוב. ועכשיו שוברט בעצם מסמן לנו מעבר לדבר הבא, שבמקרה הזה הוא מה שנקרא ראקספוזיציה, נגינה מחדש של הפתיחה, על מנת שאנחנו נוכל לאמץ ולהפנים את אותם מוטיבים. שוב, זה הראשון שבהם, זו אותה פתיחה מאיימת. והשני, המקסים כשלעצמו, היצירה כל כך יפה, שלושת המוטיבים השוברטיאנים האלה, הם באמת שוברט במלוא הדרו. הוא ידע לכתוב מלודיות. ושוב הנושא השלישי המפורסם, המקסים, ושנגמר בהפסקה, בפאוזה. עכשיו נשאלו הרבה מאוד שאלות, מדוע שוברט תלחין את זה ככה באמת? למה להפסיק? כאילו למה לקטוע את זה כך? אין קונבנציה סימפונית שמחייבת את זה בתקופתו של שוברט, וגם אחר כך כשברוקנר עושה את זה, זה מאוד משונה, הקטיעות האלה. זאת שאלה טובה. יש הרבה מאוד תעלומות לגבי הסימפוניה, ואני אישית מאמין ששוברט רוצה להגיד פה משהו אישי. אבל זו באמת סברה שלי. אני לא יודע. אבל מה שכן, ב-1822, הוא גילה שהוא סובל מסיפיליס. זה אולי רמז. אז כמו שאנחנו שומעים, זו ראקספוזיציה. זה בדיוק כמו שזה הוצא קודם. ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק הפיתוח, שבאמת פה סוף סוף אנחנו מבינים שאותה פתיחה מאוד מאיימת אבל מהוססת, היא בעצם הדבר העיקרי. היא מה ששוברט מפתח כאן, בעיקר. תכף נשמע את אותה פתיחה מנוגנת רק בסולם אחר, ואז את הפיתוח הבאמת בטובני שלה. באמת מי ש... ההשפעה של בטובן על שוברט, לכל מי שמכיר את המוזיקה של שניהם, אני חושב שפה היא הכי ברורה שיש. ודאי. ואני באמת מאמין ששוברט הוא ממשיך דרכו של בטובן אם רק היה חי יותר זמן. נשוב. סימפוניה נשמעת כמו סי הרומנטיקה באמת. היא הרבה פעמים מכונה הסימפוניה הרומנטית הראשונה. אני חושב שיש בזה הרבה. והגענו. הנושא הראשון במלוא הדרום. והנה, מה יותר בטובני מזה? דברים מאוד מעניינים ששוברט עושה כאן, שנוגעים לתזמור, שגם היה, הקדים את זמנו, השפיע זה לא השפיע כי איש לא שמע את היצירה, אבל שוברט משתמש כאן בכלים לא תמיד לפי תפקידם הפונקציונלי, אלא לפי תפקידם הדרמטי, בשביל להעשיר את אמצעי הבאה ולא כאמצעי מוזיקלי בלבד, כמו שבטהובן בדרך כלל היה עושה. אז יש פה כבר ניסיון תיאורי באמצעות כלי הנגינה, עדיין מאוד מוקדם, אבל מאוד יפה. שוברט עושה את זה כמובן גם בתשיעית. הגענו לרקפיטולציה. שוב, אנחנו שומעים את אותו נושא שני עכשיו. שמתפתח כאן בפעם הראשונה, באיזושהי צורה מתייחסים אליו בכלל. עכשיו ודאי, זו בנייה לא שגרתית, שלושה נושאים בצורת סונטה, פיתוח כזה. ועדיין, זה כל כך אפקטיבי וכל כך יפה. מה הכוונה? לגבי כלי הנגינה למשל ששמענו קודם, כלי נשיפה ממתכת, מאוד בומבסטיים, זה דברים שאין בהם צורך מבחינת תזמור פונקציונלי בלבד, יש להם צורך בשביל ליצור את הדרמה. זה דבר שנניח היו נזהרים לעשות אותו לפני זה בהקשרים שאינם אופראיים. אז זה בחיתוליו כאן. אחר כך ודאי וגנר ואחרים עשו מזה מטעמים, ברליוז, אבל שוברט מפגין את זה כבר פה. שוב, אוהבי מאלר מזהים את זה בכל פינה אצלו, אצל מאלר, שבאמת איזה כלי מנגן את מה לפעמים יותר חשוב ממה הכלי מנגן. אצל שוברט זה עדיין לא זה, הוא הרבה יותר קרוב לבטהובן. שוב, המוטיב הזה נקטע תמיד. איך לא לאהוב את המוזיקה הזאת? איך לא לאהוב את המוטיב הנהדר הזה? וממש כמו ביציאה, אנחנו שומעים את זה שוב במעבר לקודה. הקודה, הסוף של הפרק, באמת מסתיים באופן די טרגי, ובואו נזכור, יש לנו רק שני פרקים מהסימפוניה, לא ארבעה. הפרק הראשון מהבלתי גמורה, ומאוד מאוד עצוב לכולנו, אני בטוח שהסימפוניה הזאת בלתי גמורה. זו אחת הסימפוניות מהפרק הזה, הבא אחריו הוא גם מדהים, אבל לדעתי זה, מהמדהימים ברפרטואר. אני כל כך חבל שהסימפוניה הזאת אינה גמורה, ומדוע שוברט לא סיים אותה? זאת העלומה שכנראה תהיה לנצח, אני חושב שהוא לא ידע איך לסיים את זה. מאוד, אני קשה לי לדמיין איך כותבים, כנראה לא בקלות, פינאלה לזה. זה משהו בהיקף כנראה של התשיעית של בטהובן, שצריך to figure out, צריך להבין איך. ושוברט היה עוד מספיק צעיר כנראה, בשביל לחשוב שהוא עוד היה מספיק, כשהיה לומד מעט יותר והיה יודע יותר, אולי לסיים את היציר. אז ייתכן. עכשיו, יש סברות גם שהוא סיים אותה, ואנחנו בכלל הרי יודעים על קיומה רק בגלל שמצאו את שני הפרקים האלה באותה אקדמיה, או שההוא שלקח אותה לאותה אקדמיה בגרץ, שמר את אותם שני פרקים 40 שנה. אז אולי שוברט סיים ושלח רק שני פרקים. אנחנו באמת, אין איך לדעת. אבל אני רוצה לסיום להשמיע עוד קצת מהצד האחר של שוברט, הבאמת, שהשירים, ומעט מוזיקה לפסנתר לסיום, אבל מהשירים היותר עמוקים, אנחנו שמענו בהתחלה שניים כלילים, את המעט יותר עמוקים שבאמת העלו את השיר האומנותי הגרמני, את הליד, לרמת אומנות גבוהה, וודאי שהחברה הגבוהה בווינה של התקופה הייתה ערה לזה. השירים האלה היו אהובים מאוד בווינה, ועל כך באמת שוברט כבר נפטר ממש לפני הפריצה הגדולה שלו, כמו שאנחנו יכולים לראות בכל אותם ציורים. לא, מסע החורף לפעם הבאה, שאלו. אני רוצה להשמיע שני שירים שהם לא קשורים לשום מחזור. אחד אולי, כי נראה מה נספיק. קודם כל, שר היער. ארטונג. אני לא יודע לבטא את זה בגרמנית. אבל שר היער של גטה. גטה. שוברט הלחין את זה בגיל צעיר, בגיל 17. אחד השירים החזקים שלו, שגם מבחינה ביוגרפית שוברט כמובן, החיים באותן שוברטיאדיות, באותן מסיבות, היו חיי הוללות כנראה. ובוודאי שגם שוברט לקה בסיפיליס בעקבות הדברים האלה, וכנראה שהיה גם דומיני הומוסקסואל. כל הדברים האלה לא היו משנים, אם הטקסטים האלה לא היו מפורשים אחרי זה, במאה ה-20, כטקסטים הומואירוטיים, מה שאינני בטוח שנכון, אבל אפשר לקרוא גם פרשנויות כאלה, אודות ארקונינג. בואו נשמע. הליווי, דיברנו על הליווי בפסנתר. הליווי הדרמטי פה משרת את הטקסט בצורה כל כך צמודה ונפלאה. זה טרגי, ממש טרגי. אני אראה את הטקסט, סליחה. זה טקסט, גטה ב... ושוברט מלווה את זה, וואו.
Wow. dein Sohn, was spürst du vom an dein Gesicht? Siehst Vater du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Krone und Schweif? Dein Sohn, es ist ein Nebelstreif.
התיאור הפואטי של הטקסט הוא מדהים. הליווי בפסנתר גם.
Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort, Erlkönigstöchter am düstern Ort? Mein Sohn, ich sehe es genau. Es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt. Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst ihr mich an. Herr König hat mir ein Leid getan. Dem Vater grauset's, er reitet geschwind, er hält in Armen das ächzende Kind. Erreicht den Hof mit Weh und Not. In seinen Armen das Kind war tot.
זה הצד האחר של שוברט, המאוד מאוד חזק, וודאי שאהבו מאוד את המוזיקה. בסופו של דבר, אחרי מותו של שוברט, הייתה ממש שוברטמניה בווינה, למצוא את כל השירים שלו, ואחר כך את כל שאר המוזיקה שלו. לסיום אנחנו נשמע מוזיקה לפסנתר, אבל לפני זה אני רוצה מעט לעשות איזה פרומו לפעם הבאה, שנדבר על עוד כמה שירים, ועל המוזיקה הקאמרית של שוברט. כמו שאמרתי בהתחלה, אני חושב שערב שלם של שירים בגרמנית הוא קצת קשה לנו, ולכן אני מערבב את זה עם מוזיקה שאיננה מושרת. אז היום שמענו את השמינית, את הבלתי גמורה, ובפעם הבאה אסופת מוזיקה קאמרית. אז רק בשביל לסבר את האוזן, יצירה שלמשל, משום מה היא פחות מוכרת ואינני יודע למה, יכול להיות שבגלל שבאופן מוזר היא כתובה לכלי שאין כמעט. כתובה לכלי שנקרא ארפג'יונה. פשוט לשמוע עד כמה שוברט הוא מיד שאנחנו שומעים אותו, ולא משנה באיזה ז'אנר, הוא שוברט. התווים הראשונים פה, ישר, אנחנו שוברט, נשמע טיפה מזה, בתור פרומו לפעם הבאה, מוזיקה הקאמרית של שוברט. סונטה לארפג'יונה, אגב, הכלי הזה היום כמעט לא קיים בכלל, מנגנים את זה על שלו. ארפג'יונה זה איזשהו כלי שהיה 20 שנה ייצרו אותו, שוברט הלחין את זה עבורו, כנראה לפי הזמנה, אף אחד לא יודע למה בדיוק. אז בשבוע הבא אנחנו נעמיק במוזיקה הקאמרית הנפלאה של שוברט. באמת, היא נפלאה. כי באמת, אפילו למרות גילו הצעיר, אז סימפוניות גדולות הוא לא הספיק לכתוב יותר מדי. המוקדמות שלו הן מקסימות, אבל נשמעות כמו היידן ומוצרט. גדולות הן לא. מוזיקה קאמרית, ודאי שכן, ומהנחשבות בסוגה. ובפעם הבאה נקדיש את זה למוזיקה הנפלאה הזאת, כמו הארפג'יונה הזאת ששמענו את תחילתה עכשיו, כמה שזה שוברטי וכמה שזה נפלא. אבל לסיום באמת, חייו העצובים של שוברט בשנתו האחרונה, הוא הלחין כמה וכמה יצירות מופת, כולן באמת כבדות יחסית, ודאי שטרגיות. רביעיות המיתרים המאוחרות שלו, והסונטות המאוחרות לפסנתר. אז כיצד נראתה הארפג'יונה? במפגש הבא נדבר על זה לעומק, זה היה רק טיזר קטן. היצירות לפסנתר של שוברט הן גם זכו להכרה יחסית האמת שלאט, לדעתי רק במאה ה-20 התחילו לבצע את כל הרפרטואר המלא שלו לפסנתר. הוא לא וירטואוזי ולכן הוא כנראה היה פחות נחשב. בעיני פסנתרנים וירטואוזיים במאה ה-20 ודאי שכן. עדיין, הסונטה לפני האחרונה שלו, דויץ' 959, פרק שני, אנדנטינו, זה כבר פרק די מפורסם אפילו מהוליווד. שמים אותו בכמה סרטים, גם במוזיקה קאמרית שנשמע בפעם הבאה, המוזיקה שיש בסרטים, אנחנו נשמע שם. אבל גם את זה. ופה, לחובבי שופן, זה פרוטו שופן. החלק הזה באמצע, החלק הזה, כאן, הפרוע מאוד של האמצע, באמת נשמע כמו לפני שופן. זה החיבור בין בטהובן לשופן, ככה זה נשמע. הפרק הזה מאוד מאוד טרגי, שוברט יודע שהוא עתיד למות תכף, וכמו הרבה דברים אחרים, אינטרוספקטיבי, כואב, יפה יפה. ומסתיים עם איזשהו תקווה איכשהו. בוא נשמע. מה שאנחנו שומעים עכשיו זו הסונטה לפסנתר מספר 20, דויץ' 959, פרק שני. אז אנחנו באמת שומעים. החלק הזה לפחות הוא לא קשה לנגינה. לא טכנית. הוא קשה מאוד לביצוע רגשי, אני חושב. האמצע הזה וירטואוזי. עכשיו אפשר להבין מדוע את החלק הזה, את המוזיקה הזאת, אנחנו שומעים לפעמים מלווה טלוויזיה וסרטים. היא מאוד מתאימה למצב רוח מסוים שרוצים להקרין אלינו. יש כמה קטעים של שוברט שמשמשים לזה, זה אחד מהם. הטריו לפסנתר בסי במול הוא גם כזה, נשמע את זה בפעם הבאה. ועכשיו אנחנו מגיעים לקטע שבאמת יזכיר לחלקנו את שופן. או את הנקודה בה בטהובן ושופן נפגשים. אני אדבר על שופן אחרי שוברט. מבטיח. כבר ביקשו. אולי כדאי לדבר פעם על הסימפוניה ההירואיקה של בטהובן?
בוודאי.
בשמחה רבה. יצירה מופלאה. יכול להיות שמצבי רוח המתחלפים האלה שאנחנו שומעים פה זה גם ביטוי של סיפיליס, של השלב השלישי של המחלה. מנגן פה ברנדל, אלפרד ברנדל. גם פרק, בוא נודה, מאוד רומנטי. סונטה רומנטית, כן. רומנטית הכוונה כמובן לתקופה. היצירה איננה רומנטית במובן אחר. פרק הסונטה מזכיר את הקרקרה של מוסורקסי בתמונות בתערוכה. הפיגורציות של ההתחלה, כן. ועכשיו שוברט מנגן לנו מעט אור של תקווה פה. בצורה מאוד יפה. אנחנו פתאום בשביב אור. אחרי כל זה, זה כל כך יפה. וחזרנו לנושא של ההתחלה. אין מילים. יופיו וטירופו, כן, אני מסכים. אותי המוזיקה הזאת, לי תמיד גורמת סמרמורת בסוף. באמת ככה. תודה רבה. נמשיך שוברט בשבוע הבא.